חי תמיד איתי כוחה.
ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. טיב אולפן, שלמה פולק ואורי כהן, המביאים את קולות השידור אליכם. היא נכנסה לחדר כשפניה מושפלות, נבוכה, וחושבת מהיכן להתחיל את השיחה. יש לה כל כך הרבה מה לומר, והכל יוצא מתוכה בבלבול ותסכול. אז כך היא אומרת לי, אני אישה שסובלת מחרדות, מחשבות כפייתיות, מדיכאון. לעתים אני מרגישה שבעצם אני לא רוצה לחיות פה בכלל בעולם הזה, אבל אין ברירה. אני נולדתי וכל עוד אני אחיה, אז אני כאן בעולם הזה. המחשבות הכפייתיות הורסות אותי, לא מניחות לי לרגע. מדי פעם כשהמחשבות טסות במהירות של 180 קמ"ש, אני דופקת את הראש בקיר בחוזקה ועוצמת הכאב הפיזי משכיחה ממני לזמן קצר את המחשבות. כך היא מתארת את הקשיים שלה ואת הסבל הרב שהיא חובה. אני מציע שנחזור לתחילת חייך. אז איזה ילדה את? כמה ילדים אתם במשפחה? אני מעוניין לדעת מי את, לא מה הצרות שלך. אני פוסק בעדינות. אנחנו 12 ילדים, יונה לי ביובש. אני הרביעית. למדתי בבית יעקב. הייתי תלמידה שקטה ועצלנית. כלומר, הכישרון שלי עמד לי, אז הצלחתי פחות או יותר בלימודים, אבל מאז שאני זוכרת את עצמי, אני עצלנית. בסמינר המשכתי באותה צורה. מעולם לא התפלטתי או הייתי מבריקה. אתה יודע, בינונית. לא למדתי מקצוע מיוחד. סתם גננות. וכל השנים אני סתם סייעת לגננת, לא משהו. התחתנתי עם הבחור הראשון שיציעו לי כי לא חשבתי שיש לי למה לצפות לי יותר. הבחור, בחור פשוט, לא משהו מיוחד, סתם. בחור רגיל, לא גאון, אתה יודע, עוד אחד. כיום למעשה הוא מאוד מצליח בעסקים. אבל אני ממש לא חלק מזה. מרגישה מנותקת, מיותרת. לילדים יש בעיקר קשר איתו. אני נמצאת שם לנקות, לחבס. סתם, עוד יום, עוד יום. שקט מסתרר בחדר. ובכי היסטרי תופס את מקומו. אין לי למה לחיות, היא זרקה לחלל האוויר. אין לי למה לחיות. לאחר שנרגעה מעט, אני שואל אותה, אם אין לך למה לחיות, מדוע הגעת אליי? ואז היא אומרת, כי שמעתי שאתה קוסם. אולי אתה תוכל אחרי כל כך הרבה שנות סבל למצוא מזור לבעיה שלי. למה זה קורה לי? למה דווקא לי? ושוב היא חוזרת על הדכדוך, על הדיכאון שבו היא נמצאת, על תסכול שאי אפשר לתאר אותו במילים. התסכול הזה עמד באוויר. הצעקה שהיא צעקה הייתה יותר מהשקט שלה, מהפשטות, מהזכרת המילה סתם גננת, סתם סייעת, סתם נמצאת פה בשביל לנקות. אדם שחי סתם, רק כי הוא עדיין לא מת. ניסיתי לעזור לה, וניסינו לנתח מה קורה איתה. מה קורה מהילדות שהיא קובעת שהיא ילדה עצלנית ולא מוצלחת? אני מנסה לבדוק מה החיות שלה עושות, ומסתבר שהחיות שלה, אוהו, זה עוד סיבה לכך שהיא מרגישה כל כך דפוק. כי היא סתם גננת. והחיות שלה, אוהו, כל אחת יותר מוצלחת מהשנייה. האחת רואת חשבון, הצעירות יותר עוסקות בהייטק, והיא סתם גננת, סתם אישה בלי תכלית בחיים. היא התחתנה עם הבחור הראשון שהיא מצאה כי היא לא חשבה שמגיע לה יותר, או שהיא תוכל לקבל יותר. אז מה קורה פה? איך אישה שנשואה לבעל, שיש להם 7 ילדים, איך אישה כזאת מרגישה כל כך גרוע, ובשנות ה-40 לחייה מרגישה שזהו, זה נגמר. לא רוצה יותר, אין לי סיבה לקום בבוקר, לא רוצה להמשיך. וכל ההרגשות הקשות האלה מביאות עליה את החרדה והכפייתיות, שהיא חלק מהחרדה, וכמובן הדיכאון. ובעיקר איך עוזרים לאישה כזאת. בין יתר הפרטים שהיא נתנה לי, היא כבר ניסתה גם, בין היתר, לדבריה, טיפול תרופתי שלא ממש עזר, שבהמשך השיחה התברר שהיא לא ממש לקחה אותו בצורה נורמלית, כמו שלוקחים טיפול תרופתי. אבל איפה נמצא המוקד? איך זה התחיל? אישה שעד גיל 35-6 הייתה אישה בריאה לחלוטין. אולי קצת אפרורית, עם אופי קצת כבד. אישה לא שמחה במיוחד. אישה שככה כבדה, סוחבת את החיים. מה קרה פתאום? איך פתאום כל הדבר הזה מתפרץ עם כפייתיות וחרדות ודיכאון וכאבים פסיכוסומטיים? וריצה לרופאים, וכואב לה פה, וכואב לה שם, ובדיקות פה, ובדיקות שם. איך זה קורה? היום ננסה להסביר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לכולנו לשמוע, בכדי שחלילה אף אחד מאיתנו או מילדינו או ממכרינו להגיע למצב שכזה. אפתח את הקווים, אם יש לכם מה להגיב עוד לפני שאני אדבר על הדברים, 039-039-039, זה מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לדבר איתנו, ואנחנו תמיד שמחים לשמוע דעות של אנשים, סיפורי הצלחות של אנשים, אולי מישהו שהיה במצב הזה, ורוצה לעזור לאישה כזאת מעבר לדברים שאני נתתי לה. אם תרצו לכתוב לנו באמצעות אפליקציה או האתר 93 ו-92.8 FM, יש שם חלונית הודעה לשידור, אתם כותבים, זה מגיע פה למערכת המחשוב, ושלומי פולק מביא לי את זה. אם אתם רוצים באמצעות הפקס 03-616-4477, זה מספר הפקס שלנו. אבל הכי טוב לדבר איתנו, הכי טוב בטלפון, הדבר הכי בריא בחיים זה לדבר. 039-039-039. אנחנו יוצאים לאתנחתא מוזיקלית, מקבץ פרסומות, ומיד שווים לנושא המרכזי שלנו.
מי שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. מי שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, אי אפשר לו להיסגר בתלמודו השטחי לבד. כי שלב את הנשמה עולה, היא מלאה והיא אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה, כי שלב את הנשמה עולה היא מלאה, ואי אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. מי שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, אי אפשר לו להיסגר בתלמודו השטחי לבד, כי שלב את הנשמה לעצור אותה ממהלכה, כי שלבת הנשמה עולה היא מלאה, ואי אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. שלבת הנשמה עולה היא מלאה, ואי אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה, כי שלבת הנשמה עולה עולה מלאה, ואי אפשר ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה.
כן, כן, כי שלבת הנשמה עולה מאליה, ואי אפשר, אי אפשר לעצור אותה ממלאכה. אין מה לעשות, אי אפשר לעצור. תשמעו איזה מילים, מדהים. שיר של ידידנו פה, ירון בר. וכן, ירון היקר, שכרגע בטח הוא ישן, כי הוא משדר פה כל בוקר את המוזיקה, והנה הוא הביא שיר מדהים ממילותיו של הרב קוק. אנחנו נגיד לילה טוב למאזינה הראשונה. הלו.
כן, שלום.
וברכה.
רציתי להזדהות עם מי שדיברת עליה.
להזדהות איתה?
כן, כי אני גם באותו סיפור, בדיוק אני חשבתי שדיברת עליי אפילו.
אני צוחק.
בדיוק מילה במילה, זה פשוט מפחיד. אני פשוט ישבתי באותו ולא רציתי לחבות הרדיו.
את בטח לא היית אצלי.
לא, אני תאמת יותר צעירה ממנה, אני בת 26 סך הכל. יש לי שלושה ילדים, ואני ממש מרגישה בדיוק כמה, ואני מאוד רוצה לטפל בזה. כאילו פסיכולוגים ודברים כאלה זה עולה מאוד יקר, אין לנו כל כך אפשרות. אבל אני כן ארצה לטפל בזה, כי זה מאוד מפריע לי לחיים. אני צעירה וכאילו חבל שזה ככה.
נכון, זה באמת חבל מאוד. אבל אם את כבר
איתן... זה גם כאילו זה מתבטא, זה התבטא, כל פעם זה מתבטא במשהו אחר. מה שאמרת זה בדיוק אותו דבר, אבל... כל פעם, למשל, סתם היה לי כפייתיות בנושא של הגזלות, כאילו. הייתי חושבת שאני לוקחת מחנות משהו, אז כאילו לא שילמתי פחות, עוד להחזיר לי עודף יותר, או דברים כאלה. כאילו, ממש, זה עבר לי, כל פעם הגיע משהו אחר. זה נושא של כפייתיות. חוץ מזה חרדות, פחד מ... כאילו, מה שאמרת זה בדיוק אותו דבר. פתאום, מה עוד יום ועוד יום, מה, וגם עשה לי תפקלים, מה, ועוד צלחת לקיום. אוי, ועכשיו כאילו, מה, והילדים עוד יום לגן, ועוד יום להביש אותם. חשבתי שהבעיה שאני לא עובדת, התחלתי לעבוד, זה עדיין, המחשבות הן ממשיכות, אולי לא באותה רמה, אבל זה ממשיך.
טוב, אז בואו נעשה קצת סדר במה קורה. קודם כל, אני מאמין שכמוך יש אלפים ששומעים אותנו או שלא שומעים אותנו, ואומרים, וואו, הוא מדבר עליי. כי באמת, כל אותם אנשים שסובלים מאותו מקור של הבעיה, הם חווים למעשה את אותו דבר. הם חווים כישלון, חווים חוסר סיפוק, חוסר הצלחה, חוסר מיצוי, וכשלא עובדים, בתוספת שמה שאת אומרת, שלא עובדים, אז בכלל, 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 זה קר
נר. זה מה שהכניס אותי, אני חשבתי מהילד הראשון נשאר איתו שנה בבית, ומהילד השני, וזה מה שדעתי גם דפק אותי.
אסון, כי... אסון.
כן, ממש אסון, אני באמת אסון, כל מי שרוצה להישאר בבית, קצת תרגע עם הילד, וזה אני אמרת לה, לא, בשום אופן, אל תשארי.
נכון, אני חושב ששלושה חודשים הוא זמן מספיק לאישה להישאר בבית. אני מדבר על הפן הנפשי כמובן, על הפן הנפשי. עכשיו תראי, כיוון שאת בת 26...
אני רוצה להתעשות במהירות של לא 180, זה 300 כמש.
אני באמת משוכנע שמרגיש את הכאב שלך, אבל בוא ננסה רגע. לחתור טיפה להסבר ואז לפתרון. את תהיה על הקו ומדי פעם ככה אם תרצי לשאול משהו אז את יכולה לשאול.
אני רק אגיד משהו קטן לפני זה.
כן.
שבילדות שלי אני לא הייתי הכי מקובלת בחברה, ועד היום יש שתי תלמידות שאני זוכרת אותן שהם הורידו את הביטחון העצמי לרצפה ואני מרגישה שהרבה זה בגללם.
הייתה כאילו דחייה חברתית.
זה גם קשור לביטחון עצמי, וכשיש לך ביטחון עצמי, אז זה, הצד הזה יורד.
בהחלט, זה הכל קשור בהכל. אם שמת לב, כשהקראתי את הסיפור של אותה אישה, דיברתי על זה שהיא ככה, הרבה מאוד מדברת על זה שהיא סתם גננת, והתחתנה עם הבחור הראשון סתם, כי היא לא חשבה שמגיע לה יותר באמת. אחד הדברים שניבט מאוד זה הנושא של הביטחון העצמי, הירות, של החוסר הערכה, של אני לא שווה, וזה גורם, וזה הקרקע הפוריה להתחלה של חרדות וכפייתיות ודיכאונות. אז בוא נסביר רגע את המנגנון, איך זה עובד. כל בן אדם חייב שיהיה לו סיפור חיים משלו. כל בן אדם צריך שיהיה לו איזשהו נרטיב, איזשהו משהו שהוא שלו, שהוא ייחודי בו, שהוא מצליח בו. כל אדם צריך אישורים מהחברה. ילד או ילדה שעברו דחייה חברתית או התעללות מצד ילדים בבית הספר או בבית יעקב, כמובן שהדבר הזה יש לו השפעה ישירה לכל המשך החיים. ולכן אני מאוד מתחבר... אני מאוד מתחבר למה שאת אמרת קודם, על אותן בנות שצחקו עליך, או שעשו מה שהם עשו, ויש לזה בהחלט השפעה. אבל בוא נמשיך הלאה. כשבן אדם מרגיש שהוא עוד אחד בעולם, אין לו ערך, אין לו שליחות, אין לו מטרה, אין לו סיבה מיוחדת, אין בו משהו ייחודי, שגורם לו להיות מיוחד, אחר, שונה מהאנשים
האחרים. לשמוח לחיות בעצם, לשמוח לחיות.
לשמוח לחיות. אז הוא בן אדם שחי כל הזמן עם תחושה של למה אני נמצא פה. הוא חי עם תחושה של עצבות, עם תחושה של כבדות כזאת, של אני מיותר פה. גם אם אני לא יבוא שבוע לבית הספר, חודש לבית הספר, לא יהיה אחד שיתקשר לשאול באמת איפה אני, אם אני חסר למישהו. זה אנשים שחיים עם תחושה של פספוס, של חוסר מיצוי, לא פספסתי את החיים. את כל החיים פספסתי, הייתי יכולה להיות כמו, ומסתכלים כמובן על החיות, חברות וכולי, ולא הצלחתי. אותה אחת גם מספרת על סוג של תחושה שגם בתוך הבית שלה, המערכת שלה מול המשפחה, מול בעלה, מול הילדים, הוא כזה שהיא מתארת אותו, הוא יש לו קשר עם הילדים, הוא מצליח בעסקים, ואני נמצאת
ממש
פה...
ממש ככה,
גם אני, אני מרגישה שאני בכלים, אני בניקיון, אני בכליסות ובעלי עם הילדים, זה מה שאני מרגישה. אני רוצה כל כך לשבת השפה, אני שחקתי מהילדים אחרי אורך התוריים, אבל לא, יש לי עכשיו כלים, עכשיו, שהכל יהיה מושלם, שהכל יהיה פתק, כשהרצפה תהיה נקייה. כאילו, וזה עושה לי כל כך צער, כאילו,
לא יודעת. בהחלט זה עושה מאוד צער, כי הבן אדם כאילו מרגיש שהוא מפוספס, שהוא לא יוצלח, שהחיים שלו...
אני מרגישה שאני בנויה על מחמאות. כאילו, אני פשוט בנויה על מחמאות. אני חייבת שחמאו לי על כל דבר, אם לא, זה כלום, זה אפס.
נכון.
זה מה שמחיה אותי בעצם, זה מה שמחיה אותי.
זה כאילו כל מה שכל כך לקחו לך בילדות, עכשיו כל כך את צמאה אליו, אבל היום זה כבר נמצא עם הנזק של הכפייתיות. עכשיו תראי, בנושא של הכפייתיות, אם רגע נחזור אלייך ולא לסיפור שהקראנו, כי את זה בן אדם חי שמדבר לפניי, והסיפור שהקראתי לא נמצא איתנו על הקו, אז צריך לחלק את הדברים לשניים, וזאת היצע שגם נתתי לאותה אישה. בנושא של עומס המחשבות של הכפייתיות, צריך לגשת לרופא ולטפל באמצעות טיפול תרופתי שבסך הכל מה שהוא עושה, הוא מוריד את הסימפטומים, הוא מחליש את עוצמת המחשבות, הוא מרגיע, הוא משפר במעט את מצב הרוח, ובעיקר מה שהוא עושה, הוא נותן הזדמנות. אבל הזדמנות למה? הזדמנות ליכולת לקבל טיפול פסיכותרפויטי, טיפול בשיחות, שנותן לבן אדם התבוננות וחיפוש עצמי בסיפור חיים חדש. האישה הזאת היא במקרה, בשל הגילי שלה ובגלל הרצון המאוד חזק שלה, שאלתי אותה, תגידי לי, אם את לא מוגבלת בשום דבר בעולם, ובא מלאך קטן ואומר לך, אני מקיים בקשה אחת קטנה שלך, מה היה עושה לך טוב? היא אומרת לי, היה עושה לי טוב לעשות טוב לאחרים, להתנדב, לעזור, כשאני עוזרת ואני מרגישה שצריכים אותי, אני שם את הדגש על המילה הזאת, אני מרגישה שצריכים אותי, שאני שווה משהו למישהו, שאי אפשר בלעדיי, שזקוקים לי, זה מה שעושה לי טוב. זה מה שהייתי רוצה אם היה מלאך קטן שהיה מוכן לענות לבקשה שלי. ואז אמרתי לה, את יודעת מה? אולי הגיע הזמן לשנות את כל סיפור חייך מסיפור של אישה לא נצרכת, לא יוצלחית, שמשווה את עצמה לאחיותיה המוצלחות, לבעלה המוצלח, סובלת כל הזמן מהמחשבות, מהחרדות, מהדיכאון. אולי באמת נביא לך סיפור חיים אחר. אמרתי לה, אני חושב שכדאי שתלכי ללמוד להיות תומכת לידה. זה נראה לי תפור עליך. זה משהו שלא צריכים להוציא בשבילו תואר. זה לימודים יחסית קצרים, 9 חודשים, שנה, ולאחר מכן, יהיה לך עבודה משלך, יהיה לך מקום שלך, הצלחה שלך, מקום שצריכים אותך, מקום שאת עוזרת, מקום שאת עוזרת לאנשים, באמת במצב הכי קשה שלהם. מה את אומרת? נדלקו לה אורות בעיניים. היא פתאום הבינה שבמקום לחיות כל כך הרבה שנים עם תחושת מה פספסתי ומה לא עשיתי ובמה אני לא טובה, פתאום היא הבינה שכל העסק הזה יכול להשתנות. היא פתאום הבינה שכל המקור עד גיל 35-6 שהיא הייתה אישה נורמטיבית לחלוטין. היא הבינה שהיא הייתה אישה נורמטיבית אבל עצובה עם תחושות של אשמה עצלנית, היא גררה את החיים, וכל זה הביא אותה בסוף היום, להרגשות של דיכאון, לכל התחושות האלה, שהן תחושות שלא יכולות להביא בן אדם להרגיש יותר טוב. תארו לעצמכם שבן אדם כל הזמן בשטיפת מוח מתמדת, כמה אני דפוק, כמה אני לא שווה, ואם בילדות עוד רחבו על ילד או ילדה כזאת בבית הספר, אז מה אנחנו מתפלים שהוא מגיע לגיל שהוא מתפרק? כמה שנים בן אדם יכול...
אני לא אמנתי שזה ישפיע עליי כל כך, לא אמנתי. אחרי חתונה, אני פתאום נזכרת בילדות האלה, ואני אומרת, זה ממש משם, זה משם התחיל, הכל משם.
בהחלט, בהחלט יכול להיות.
אני שותפת כלים, או עושה כביסות או משהו, אני כל פעם גם יש לי סום, שזה על חשבון הילדים, וזה לא נותן לי לעשות את הדברים האלה, אני עושה אותם כל כך בצער. זה על חשבון הילדים, אני יכולה עכשיו לשבת עם הילדים, לשחק איתם, לעשות את הדברים, ומה אני עושה, אני שואף כביסה, שותפת כלים. כי אני צריכה להגיד לי, זה התפקיד שלך, תעשי את זה. לא, לא נותן לי. פשוט אני עושה את זה בצער, ממהר, כאילו, העיקר להיות כבר אחרי זה.
יפה.
כאילו, לסיים עם זה, לא חיה את זה.
יפה, זאת אומרת...
אחרי המשימות, שיכול להיות מושלם.
זאת אומרת שברגע שבן אדם עושה את הדברים בלי שום חיות, בלי שום הרגשה שזה סיפור חיי, תראי, אם לדוגמה, סיפור חיי חיה להיות אימא. אני אימא, אני מגדלת את הילדים שלי בנחת, אני עושה להם כביסות. איזה כיף שאני...
אני פשוט מקנה, אני אומר, איזה חיות יש בה. איך אין את המחשבות שלי, כאילו, איך יש
בנקום
כזה בכלל?
יפה, ולכן בדיוק על זה אנחנו מדברים. על הצורך קודם כל את כל הנושא של הכפייתיות והפרפקציוניזם, ושהכל חייב להיות מושלם, וזה הכל שחור ולבן, את כל הנוקשות הזאת, והסבל החרדתי הזה, שאת מתארת, אני הולכת לחנות, כן שילמתי, לא שילמתי, לא שילמתי, כן שילמתי, זה צריך את הסימפטום להוריד באמצעות טיפול תרופתי. אבל שהסימפטום ירד, הוא לא ישנה את סיפור החיים של הבן אדם. וסיפור החיים של הבן אדם, שבן אדם לא יחיה כל כך הרבה שנים בתחושת פספוס, בתחושה שאני לא שווה, בתחושה שאני לא רצוי.
זה תרופה לכל החיים?
סליחה?
זה תרופה שלוקחים
אותה כל החיים? לא בהכרח. ממש לא בהכרח, אבל בוודאי אם בן אדם נמצא, כמו שאת אומרת, במחשבות 300 קילומטר המוח שלו רץ, בוודאי בכדי שיוכלו לדבר איתו, בכדי שתהיה לו פניות נפשית לשמוע מה שרוצים ממנו, הוא חייב להיות רגוע, כי אי אפשר לקבל טיפול בשיחות, כשבן אדם...
זה כבר מאוד נפרע, זה מאוד נפרע לבעלי, מאוד. אומרת, תהיה רגוע, תעשי לי שמחה, תגיד תודה רבה, שאת ילדים, שאין לך ילדים. יש לך כביסות, יש אנשים
מחפשים למילה כביסות. נכון, זה מאוד 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 קשה, כשהבן זוג הרבה פעמים לא מבין את הנקודה, אבל הוא לא עושה את זה מרוע.
הוא מבין אותי, כי הלכנו ביחד לפסיכולוגית ממיינת, היא שלחה אותי לאיזה מקום, במקום הזה התקשרו, אמרו, אין לנו מקום בשבילו, כאילו, את לא מתאימה לנו, הלכי למישהו פרטי.
אבל תראי, אני אומר לך שהוא, כמה שאת חושבת שהוא מבין, בדיוק היום יצא לי לומר לאיזה בן אדם שתיאר סבל רב, אמרתי לו, תשמע, זר לא יבין. אין מציאות כזאת עם מי שלא חווה את הסבל הזה. לעולם לא יבין אותו. אני עובד בתחום הזה למעלה מ-20 שנה. אני כל היום והלילה שלי נמצא בתוך הסיפורים האלה. כשאתה כל כך הרבה שנים בתוך זה, וזה כל מה שאתה שומע. אני אולי...
דרך אגב, יש לנו, כאילו, במשפחה, כבר משאלה אותי אם יש לנו במשפחה, אז יש לי דודה שגם כן לוקחת את הדור הזה כבר המון שנים. יש לי דוד שנכנסת את הדיכאון לפני שנתיים שעזבת העבודה, כאילו, הפחיד אותי שימון שזה יכול להיות גנטי גם, אמרתי, מה, אבל אני צריך כבר בת 26, מה הקשר גנטי עכשיו? כאילו, מה...
תשמעי. לא צריך כל דבר לשמוע, הדברים הם לא כל כך ברורים ופשוטים כמו שהיא אומרת, אבל אנחנו צריכים להתמקד רגע בפתרון. ברגע שבן אדם מטופל תרופתית, ולאחר מכן הוא בונה בעזרת מטפל סיפור חיים משמעותי. אני לא יודע מה השם שלך וגם אל תגידי, אבל בוא נאמר שקוראים לך ברכה. ברגע שברכה תחיה עם התחושות ועם ההרגשה של אני נצרכת, אנשים תלויים בי, אנשים צריכים את השירות שלי, יש לי ערך, לא סתם באתי לעולם, יש לי שליחות, אלוקים שלח אותי לעולם, לשליחות שאף אחד אחר לא יכול לעשות, זה שלי. את תקבלי כל כך הרבה כוחות ועוצמות מהדבר הזה, כי יהיה לך סיפור חיים חיובי. בן אדם לא יכול לחיות נורמלי, לא יכול לחיות נורמלי, כשסיפור החיים שלו הוא סיפור של אני כישלון, אני אכזבה, אני לא מציתי את עצמי, אני לא מוצלח, וכל מה שאני יודע לעשות זה כביסות וכביסות, וגם את זה אני עושה בלי חשק. אי אפשר מסיפור חיים כזה לצאת מאושר ושמח. לא שייך, לא ייתכן. ולכן מה שאני מציע לך, זה גם מה שהצעתי לה. הדבר הראשון, ללכת לרופא, שייתן משהו בשביל להרגיע טיפה את הראש, טיפה להרגיע את הראש. אבל אחרי שמרגיעים את הראש...
רופא, פחות, פסיכיאטר.
אפשר ללכת או לרופא משפחה שמבין בתחום, או ללכת לפסיכיאטר, זה אותו דבר. שניהם בסך הכל רופאים, פסיכיאטר זה לא מילה מפחידה, זה רופא שעסוק יותר בתחום הנפשי.
ואיך הם ידעו אז מה
לתת?
שזה... משפחות אחד.
יש כמה משפחות של תרופות, ובשביל זה הרופא הוא רופא והוא יודע מה לתת. צריך לקחת את התרופות לפי ההנחיה של הרופא, בדיוק באותה צורה שהרופא אומר, ולאחר מכן למצוא באמת מטפלת טובה, שתעזור לך למחוק את הסיפור חיים ששוטף לך כל הזמן את הראש של המסכנות ושל החוסר מוצלחות ושל הפגיעות ושל הצורך במחמאות ובאישורים, כי זה משהו שכל כך נלקח ממך, ולמצוא...
גם אמא שלי, אשתי אמריה, היא יכולת
ניקיון, מאוד, מאוד מאוד. אז יכול להיות שהדברים כבר מתחילים שם.
זה בא ללמוד פנה.
יפה, אז יכול להיות שהדברים באמת כבר ככה מתחילים איכשהו ממנה בנושא של הפרפקציוניזם והניסיון. אבל צריך להבין, גם אדם שהוא פרפקציוניסט, ואפילו כפייתי, זה לא חזות הכל. המציאות הזאת שיש משהו שמדרדר את המצב הנפשי של הבן אדם ומביא אותו לחרדות ולדיכאון, זה יכול להיות בהחלט לעתים רבות הסיבות שאנחנו מדברים עליהן. הסיבה שהבן אדם לא ממצא את הפוטנציאל שלו, מרגיש דפוק, אני מסכן, אני בלי ביטחון עצמי, כל החברות שלי כבר הצליחו והם בכל מיני תפקידים או מסתכרות בשכר גדול מאוד. ברגע של הבן אדם...
אני גם מאוד מקנה, כאילו הרבה מקנה.
בהחלט, ברור. ברור. אם אין לבן אדם...
אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה להיות הכל משמחה, זה מה שאני רוצה.
יפה. יפה, זאת אומרת שאם את תצליחי באמצעות מטפלת, למצוא לעצמך את סיפור החיים הייחודי שלך. משהו שהוא רק שלך, שירדת לעולם, לשליחות. הקדוש ברוך הוא, את השליחה שלו. הקדוש ברוך הוא היה צריך משהו בעולם הזה, והוא חיפש שליח, והוא מצא אותך, והוא הביא אותך לעולם עם תכונות אופי מסוימות, ועם אישיות מסוימת, כי רק את מסוגלת לעשות את השליחות שהוא נתן לך. למצוא את הדבר הזה, למצוא את השליחות הזאת. ברגע שאת תמצאי את המקום הייחודי הזה שלך, כל סיפור חייך ישתנה. כי אם היום סיפור החיים שלך, זה סיפור עצוב של בן אדם לא מוצלח, שלא ממצא את הפוטנציאל שלו, שהעתיד שלו לוט בערפל, שהוא סתם עוד איזה מסכן שירד לעולם, העתיד שלך באמת מסוכן. ביום שאת עוצרת, את אומרת, אוקיי, ממחר בבוקר, דבר ראשון, אני הולכת לרופא, מספרת לו את הסיפור של הפרפקציוניזם והמחשבות שרצות וכולי, ולוקחת את הטיפול בתמימות כמו שהוא אומר, בלי להתערב ולשאול ולחשוב ולשנות, כמו שהרופא אומר. אחרי 6 שבועות שהעסק יירגע, ללכת למטפלת טובה, ולהגיד לה את הדברים הבאים.
כמה שבועות?
6 שבועות, 4 שבועות, זה תרופות שעובדות קצת יותר...
מרגישים יותר רגועים?
בהחלט. את תרגישי הרבה יותר רגוע, המחשבות לא ירוצו לך בראש, פתאום הצבעים יהיו לא רק שחור ולבן וקיצוניות, אלא יהיה גם צבעי אפור, יהיה גוונים אחרים. את תרגישי יותר רגועה, יותר פנויה לשמוע, ואז כשתלכי למטפלת טובה, ותגיד לה, אני רוצה להפוך את תחושות העצבות והכבדות והמסכנות והחוסר שייכות והחוסר מוצלחות והביטחון העצמי הנמוך, אני רוצה את כל זה להפוך למשהו אחר. אני רוצה שיהיה משהו שאני אוכל להתגאות בו, שאני אוכל להרגיש...
יש מיליון, מטפלות, מלא מטפלות, איך אני נעלה מי ללכת, מי שהכי טובה, כאילו, איך?
קודם כל, מטפלת חייבת להיות מדופלמת. זאת אומרת, אם המטפלת היא לא פסיכולוגית קלינית או עובדת סוציאלית קלינית, אלא סתם אחת שלמדה איזה 2.5 שיעורים והיא טוענת שהיא מטפלת, לא ללכת אליה. זה אחד. דבר שני...
אז למי כן?
רגע.
את עובדת פסיכולוגית?
כן. את הולכת למטפלת שהיא מדופלמת. חייב שיהיה לה תואר. עכשיו, הדבר השני שמאוד חשוב בטיפול, זה שהטיפול יהיה קרוב לבית. אם את גרה בירושלים ואת צריכה לנסוע לבני ברק, זה לא טיפול. ממש לא. הטיפול צריך להיות שאת יכולה להגיע לטיפול בצורה נוחה, בנסיעת...
אתה יודע שבעיר שלנו יש מקום שמטפלים בזה, בדברים, יש מקום. ופשוט הם לא רוצים לקבל אותי, אמרו שאני לא מתאימה להם. וזה קרוב לבית, וזה לא עולה לי הרבה כסף, כי זה דרך הקופה. והם לא מוכנים לקבל אותי, למה זה ככה?
אני לא יודע בדיוק את הפרטים, למה הם לא היו מוכנים לקבל אותך.
כאילו אפשר אולי לחפור להם והם כן יקבלו אותי.
יכול להיות שצריך... אז אוקיי, אבל רגע, אנחנו רגע בזהות המטפל. פשוט אנחנו חייבים להתפנות, כי יש לנו עוד כמה וכמה אנשים שמבקשים לעלות לשידור. והדבר האחרון והכי חשוב, הולכים למטפל למספר פגישות. אם מרגישים שיש חיבור, שזה עובד, שהדיבור זורם, להמשיך. אם לא, לדבר עם המטפל הזה שתשמע, קשה לי, לא יודע, לא זורם לי, לא עובד לי. עכשיו, יש מציאות כזאת שמטפל ומטופל לא מתאימים אחד לשני. יש דבר כזה. אז אם זה קורה, צריך לחפש מישהו אחר. אבל בעיקר מה שאני ממש מתחנן, אמרת שאת בת 26, את ממש, ברוך השם, בתחילת החיים, בואי תעשי את הדברים היום. אל תגיעי לגיל 46 עם עוד 20 שנים, של תחושת חוסר סיפוק ומיצוי וסימפטומים כל כך קשים. הצעירה, בואי תעשי את הדברים כאן ועכשיו, ובעזרת השם יהיו לך חיים טובים ומאושרים.
רגע, אז ממש מחר אפילו ללכת לרופא לקבל ו...
כן, בהחלט. בהחלט. בהחלט.
כאילו, לא משנה איזה כדור יביא לי, כדור כאילו מה?
כן, הוא יודע מה לתת, הרופא יודע מה לתת, ואם הרופא יגיד לך שאת צריכה ללכת לרופא אחר, אז הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע לאיפה הוא שולח אותך. אבל קודם כל, הדבר הראשון שאת צריכה לעשות, זה לקבל על עצמך, לטפל בנושא היום, ולא לדחות ולא להגיע לגיל מאוד מבוגר, כשאנחנו ככה כבר עם שוקת שבורה. בסדר?
אוקיי, ואת התרופה, את הטיפול פסיכולוגי, עושים בעצם כדי להוריד את הכדורים האלה?
הטיפול הפסיכולוגי יכול לסייע מאוד להבין את סיפור החיים, ובהמשך להפחית את הטיפול התרופתי עד להורדה מוחלטת של הטיפול התרופתי, אבל שוב, הכל חייב להיות בייעוץ של רופא.
במה?
אני אומר שהכל חייב להיות בייעוץ של רופא. בסדר? אני מאחל לך בעזרת השם שיהיו לך חיים מקסימים. אני אקריא שאלה קצרה מאוד. למעשה השאלה, שלום וברכה, רציתי להתייעץ, איך אפשר להתייעץ עם הרב לגבי בחורה ב-19, שחברה שלה מתחתנת בקרוב, והן חברות טובות מאוד, והבחורה במשבר וכולי וכולי. אני אתן טלפון, אפשר להתקשר אליו בשעות הבוקר, החל מהשעה 9, 054-8400-188, 054-8400-188, המספר הזה הוא אך ורק להתייעצות איתי, הוא לא מספר שקשור לבית חם, הוא רק מספר שקשור למי שרוצה להתייעץ איתי, 054-8400-188, ושם בעזרת השם נוכל לענות. שאלה שנייה, מי מדבר עכשיו ומה שם התוכנית עכשיו. שמי אריה מונק, אני מנכ"ל של עמותת בית חם, ושם התוכנית שלנו זה ידיד נפש. בוא נאמר לילה טוב למאזין הבא. יש לנו מאזין הבא? כן, יש לנו מאזין הבא, רק שהוא עדיין לא נמצא איתנו על הקו, אז עוד רגע הוא יעלה על הקו. אני אחזור לדברים שבהם אני פתחתי, ואני רוצה לומר שאותה אישה שישבה אצלי היום, ברגע שהצעתי לה להיות תומכת לידה, פשוט הרגשתי איך שהיא מקבלת כוחות, הרגשתי איך שהיא כבר ממש מדמיינת, שהיא תהיה זאת שנעזרים בה, שצריכים אותה, וזה היה פשוט נפלא לראות איך בן אדם, רק כשהרעיון עלה, עוד לפני שהוא עשה עם זה משהו, סיפור החיים שמשתנה מסיפור חיים של חוסר מוצלחות, של תפקוד נמוך, של הערכה עצמית נמוכה. איך סיפור חיים כזה יכול להביא בן אדם לכל הדברים הרעים שדיברנו, של חרדות, כפייתיות ודיכאון. לילה טוב למאזין הבא. הלו?
הלו.
שלום.
כן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב. כן, שמעתי את הבעיות שהתחלת, כאילו, שהצגת אותן. ואחרי זה גם שמעתי שמישהו אומר שזה גם, זה גם אצלו.
שגם אצלה, כן.
כן, גם אצלה. זה לא פסיכולוגים, שזה כאילו, אין בזה שום, שום תועלת.
לא הבנתי, מה אתה אומר שמה?
זה אומר, הפתרון, לראות את הפסיכולוגים, שסתם להשקיע כסף וזמן, ואין בזה שום פתרון.
כמובן זו דעתך האישית.
הפתרון הוא פשוט, שפשוט האנשים האלה צריכים להקים גמ"ח או איזה ארגון חסד, ולעזור לאנשים כל יום. ומעולם לא ראיתי אחד שעוזר לאנשים כל יום, שיש לו אחריות שצריך לדאוג לאנשים, שהוא מרגיש חוסר, חוסר מס, חוסר...
יפה, זאת אומרת שאתה, זאת אומרת שאתה, זאת אומרת שאתה מסכים איתי שהבן אדם צריך...
זה לא המצאה שלי, זה כתוב.
רק שנייה, אז זאת אומרת שאתה מסכים איתי...
אני אגיד רק את המקור. מה אתה אומר? אני אגיד את המקור. רפיים הלושין כותב, שהוא היה, הוא כותב שכל הדברו היה תמיד כל יום להגיד, שהאדם לא נברא בשביל עצמו, נברא רק בשביל לעזור לאחרים.
נכון.
הרגע שהאדם שם את המטרה הזאת, מול העיניים שלו ועוזר לאחרים יום יום, לא משנה אם יש לו כסף או אין לו כסף, זה יכול להיות דומח קטן, זה יכול להיות עזרה בגוף, אז אין סיכוי, אני לא מכיר בן אדם אחד שעוזר לאנשים כל יום, שהוא לא אדם שמח ולא מרגיש סיפוק, ולא מרגיש משמעות בחיים, זה האנשים האלה, שהם אנשים טובים מאוד, שיש להם קשיים, הם חייבים להקים גמח קטן אפילו, או לעשות איזה משהו של חסד כל יום, יום יומי, וביום שהם לא עשו את זה, הם פתאום מרגישו באמת את החוסר מס.
קודם כל אני חייב לומר שתי דברים. אני הבנתי את הרעיון, אני חושב שגם המאזינים הבינו את הרעיון. תראה, מה שאתה אומר, זה למעשה תרגום מעשי למה שאני אומר. לשנות את סיפור החיים שלך, שיהיה לך משמעות לחיים. ברגע שבן אדם עושה ומיטיב עם הזולת, ומקבל פידבק מהזולת, אז למעשה הוא בן אדם מאושר, וכל הבעיות תופסות מקום מאוד קטן, לא שהן נפטרות, לא שהן נעלמות, אבל הן תופסות מקום מאוד מינורי בחיים שלו. הבעיה, ופה כן צריך את העזרה, אני ממש לא מסכים איתך בעניין הזה שכל מה שהפסיכולוגים עושים חבל על הכסף, לעתים בכדי שהבן אדם יוכל להביא את עצמו למקום שהוא פועל ועושה למען הזולת, שם צריך עבודה, כי יש אנשים שכל כך שקועים בדכדוך, הם לא מצליחים להוציא את עצמם מהמיטה. הם לא מצליחים להגיד לעצמם, יאללה, אני יוצא מהבית עכשיו להתנדב באיזשהו מקום, או לעשות איזה משהו. הם נמצאים במקום כל כך נמוך, ולכן אני אומר, אי אפשר לדון אותם.
אני חושב שזה טעות, בגלל שפסיכולוגיה זה לא מדע.
אז מה זה?
תורת הנפש. עכשיו זה תורת הנפש. עכשיו בתורת הנפש אין לנו באמת תפיסה. לכן התורה הייתה צריכה לתת לנו את המסילת ישרים, את האורחות הצדיקים, ספרים שאם השם לא היה נותן אותם, אז לא היה אפשר לדעת מה זה הנפש. אז רק דרך, הדרך המצילת השערים, האחרון צדיקים, וכל הספרים האלה שעוסקים בנפש של האדם, זה הדרך היחידה, לדעת כי זה פתור את הבעיות. וכל הבעיות באמת כתובות בפנים. אדם שלא עושה עם עצמו כלום, קם הבוקר, שואל את עצמו למה אני חי. גם אם אדם יש לו פירארי, ויש לו וילה, ויש לו אישה יפה, והכל מושלם, אם אין לו מטרה בחיים, הוא יודע שמחר זה נגמר, אז אין סיכוי שיהיה אדם שטוב לו.
ואיך אפשר לעזור לבן אדם?
הדרך היחידה שאדם יהיה שמח, שאדם יפתח כל יום.
ואיך אפשר לעזור לבן אדם?
המשפט הראשון של מסילת ישרים, לדעת מה האדם צריך לעשות בעולם.
רגע, תשמע.
ואם נקרא את זה כל יום,
איש יקר.
אז אוטומטית, יש פה את השילוב.
איש יקר. אני רק רוצה לומר לך שהלוואי והיינו יכולים לפתור את כל העשרות אלפי אנשים שבאים במצוקות מאוד מאוד קשות ומשמעותיות בפתרון כל כך קל. אני לא אומר לך
שמה ש... אתה שומע מה, הפתרון לא כזה קל.
לא.
כי אם אין להם כל כך לעשות חסד כל יום, זה עבודה.
לא, אבל זה לא רק העניין של לעשות חסד. ישנם אנשים שיש להם מחלות נפשיות משמעותיות, אורגניות. ישנם אנשים בדיכאון מג'ורי, זה אנשים ש... לא רואים שום תקווה לחייהם.
זה בגלל שהם לא עוזרים לאנשים, כל האנשים הם דיכאונו.
טוב, אני שומע.
אם אחד עם דיכאון יעזור לאנשים, אוטומטית הוא יקום מהדיכאון. אני אסביר לך למה.
אני, לא, אבל תראה, איש יקר.
בחירה.
איש יקר.
כן.
מסמנים לי פה מעבר לחלון, שבשעה הזאת אנחנו עוד לא יצאנו אפילו פעם אחת להפסקת פרסומות, ואנחנו חייבים ממש השנייה לסיים. אז תודה רבה לך שאלית על השידור. תודה לכם, מאזינים יקרים, תודה לשלומי פולק, תודה לאורי כהן, תודה לכם אלו שעליתם לשידור, וסליחה מאלה שלא הצליחו להגיע לשידור, בעזרת השם, נתראה כאן בשבוע הבא. ליל מנוחה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.